שאל השואל שמישהו ביקש ממנו לקנות לו מוצר מסוים בחנות. המוצר עולה בדרך כלל 100 שקלים חדשים, וביום שהלך השליח לקנות את המוצר הזה שבדרך כלל הוא עולה 100 שקלים חדשים, היה מבצע המוצר השני ב-50% או 1+1. עכשיו השליח מסופק, למי התוספת, למי הוא הרווח? האם לא לשליח או לבעל המעות או לשניהם ביחד? ובכן, רבנו בהלכות שלוחים ושותפים, הלכה ה', כתב את הדברים הבאים: הנותן מעות לשלוחו לקח בהם חיטים או מין ממיני שחורה ולא לקח, אין לו עליו אלא תרעומת. נתן לו מעות לקח בהן חיטים, בין לאכילה בין לסחורה, והלך ולקח לו בהן שעורים, או שנתן לו לקנות שעורים והלך ולקח לו חיטים, אם פיחתו דמי זה שלקח, פיחתו לשליח, מפני שהוא משנה. כלומר, יש לנו כלל גדול שאסור לשליח לשנות מהמנדט שהוא קיבל מהמשלח, ואם הוא משנה, ידו על התחתונה. ולכן, אם הוא נתבקש לקנות חיטים וכנס אורים או ההפך, ופיחתו, כלומר נגרם נזק, מי סופג את הנזקים? למרות שהנזק לא בידיו של השליח אלא הנזק מאליו, מי סופג את הנזק? השליח, כיוון שהשליח שינה מהמנדט. אבל נאמר, ואם הוסיפו דמיהן, הוסיפו לבעל המעות. כלומר, למרות ששינה מהמנדט וקנה נניח במקום שעורים חיטים או ההפך, אבל חל תיסוף, מי שנהנה מהתיסוף הזה הוא בעל המעות. כאילו תאמרו שלמעות עצמם יש איזשהו ערך חפצי, והתיסוף הוא בהם עצמם וממילא לבעליהם, למרות שהמעות הם אינם בדיוק חפצים. ממשיך רבנו וכותב: היה השער קצוב וידוע, והוסיפו לשליח במניין או במשקל או במידה, כל שהוסיפו לו המוכרים הרהן של שניהם. כלומר, אם אותו מוצר היה קצוב ידוע, היה לו מחיר ידוע, יודעים, המוצר הזה שווה 100 שקלים, זה דבר ידוע, בשעה שבא השליח לקנות, הוסיפו לשליח במניין, אמרו לו, מאחר וקנית ב-100 שקלים, מגיע לך בגלל מבצע תוספת כזו וכזו. והוסיפו לשליח במניין או במשקל או במידה, כל שהוסיפו לו המוכרים הרהם של שניהם. כלומר, מגיע הרווח הזה מחצה על מחצה בין המשלח ובין השליח, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות. כלומר, כפי שאמרנו, חלק חלק. אומר רבנו, ואם היה הדבר שאין לו קצבה, אם המוצר הזה לא היה לו קצבה, אין לו מחיר ידוע נניח, הכל לבעל המעות, כל הרווח הוא לבעל המעות. באמת העניין הזה של בעלות המעות זה דבר נדיר, אבל אצל הרמב״ם יש לו משמעות גדולה, כיוון שזהו הבסיס של מה שנקרא עסקה, או מה שידוע לרבים מאוחר יותר בפיתוח שלו מבעת הריביות, היתר עסקה, שכאילו לכסף יש איזשהו פן של בעלות במדה מסוימת, למרות שכאמור כסף אינו במובן נכסי רגיל. הרמב״ם בפרק שביעי מהלכות מכירה, הלכה יוד ואילך, כותב: הנותן מעות לחברו לקנות לו קרקע או מטלטלים, והניח מעות חברו אצלו, והלך וקנה לעצמו במעותיו, מה שעשה עשוי, והרי הוא מכלל הרמאים. כלומר, השליח גילה שיש מחיר הזדמנותי לאיזשהו נכס. מה עשה? הכסף שקיבל מהמשלח שם אותו בצד, הוציא כסף מארנקו שלו וקנה לעצמו. כיוון שהוא לא השתמש במעות של הבעלים של המשלח, אז מה שקנה קנה לעצמו, אבל הוא מכלל הרמאים. היה יודע שזה המוכר אוהב אותו ומכבדו ומוכר לו. כלומר, אם ידע השליח שהמחירה היא אישית, לא עולה המשלח ואינו מוכר למשלחו, הרי זה מותר לקנות לעצמו, והוא שיחזור ויודיע למשלח. ואם מפחד שמא יבוא אחר ויקדמנו לקנות, הרי זה קונה לעצמו ואחר כך מודיעו. וכאן הרמב״ם מגיע לחידוש גדול מאוד מאוד. הורו מקצת המורים שאם קנה לעצמו במעות חברו, הרי שסקפן עליו מלווה, הרי קנה לעצמו ומקבלין ממנו כשאמר זקפתי אותן המעות על עצמי במלווה. כלומר, אותם מקצת מורים אמרו שאם השליח מצא נכס במחיר הזדמנותי, אמר בה היא שעתה, הכסף שקיבלתי ממשלח הרי הוא עליי כמלווה ואני חייב לו את הסכום הזה, ועכשיו בכסף הזה קנה לעצמו. אמרו אותם מקצת מורים שהנכס הוא של השליח, והרמב״ם חלק עליהם, ואני אומר שאין דין זה דין אמת, אלא מקח של משלח, כמו שהתבאר בדין העסק. זה נקרא עסקה, הכסף מופקד בידיך כבעלות של בעל הכספים, וכל רווח שיניב אותו כסף הוא של הבעלים, כי מהבחינה הזו לכסף יש פן נכסי. חידוש גדול, אבל השולחן ערוך פסק את כל הדברים שאמרנו היום בשם הרמב״ם, פסק אותם להלכה בסימן קופתי ג' חושן משפט מסעיף א' ואילך, ולא נקרא כדי שלא להכביד על הציבור מצינת הזמן. אבל נאמר הערה חשובה שערוך השולחן ביחס לשליח שהלך וקנה בדיוק כמו שהמשלח אמר לו. לא שינה השליח בשליחותו, אומר ערוך השולחן סימן קופי ג' סעיף ה', והמוכר הוסיף לה השליח מכפי המקח שמחר לו במניין או במשקל או במידה, אם דבר זה שקנה יש לו קצבה, יש לו מקח קצוב, וידוע שהמקח כן, הוא שייך ההוספה לשניהם, וחולק השליח עם בעל המעות. והטעם, ערוך השולחן הרב אפשטיין נותן טעם למה לחלוקה הזו. דמן הדין היה צריך להיות כל התוספת להשליח, כיוון דלנו אין ידוע למי יוסיף המוכר, קרוב יותר לומר שנתן מתנה להשליח. דלמה יוסיף על המקח בדבר שיש לו כתבה לזה? כלומר, בוודאי ובוודאי שהמוכר נותן צ'ופר למישהו כדי לתמרץ אותו, כדי שיבוא עוד פעם. אז אין שום היגיון לומר שהוא נתן את זה למשלח, כבר לא יודע על השליחות, אלא יותר מן הסתם הוא חושב על זה שבא אליו לקנות, הוא אומר לו כל הכבוד שבאת, תבוא עוד פעם. ולכן לכאורה הוא נותן את זה לשליח, רק הוא לא אמר מפורש. אם היה אומר במפורש הוא נותן לשליח, אומר הרמה זה של השליח. אבל אם לא אומר במפורש, אלא מן הסתם לכאורה אנחנו עומדים שנותן זה לשליח. אלא שעל כל זה אומר ארוך השולחן, כיוון שהסיבה הייתה על ידי עסקו של המשלח, כלומר, המוכר לא בער למי הוא נתן, וסוף סוף מה היה הגורם שבגינו הייתה כאן המחירה והצ'ופר שניתן, הכסף של המשלח על ידי עסקו, זה העסקה, העסק, עסקו של המשלח. סיבו חזל, שיחלוקו, חלק אוכלו, חצי חצי, בין המשלח והשליח, אז והנה מילה במוצר שיש לו קצבה. ואם הייתה דבר שאין לו קצבה, כגון תלית, פרה או שאר מן החפצים, שאין קצבתן ידוע, הכל לבעל המעות, דאמרינן, משתמע מחרן על המקח הזה. עד כאן, נמצאנו למדים, שאם אדם קיבל סכום מסוים, ונתבקש לקנות מוצר שמחירו ידוע, ונקלע אותו שליח למקום של מבצע, או אפילו ידע על מקום מבצע והלך למקום מבצע, אזי מתחלקים המשלח והשליח ברווח בשווה. אבל אם לא היה ידוע עם המחיר, אזי הרווח כולו לבעל המעות, כי מבחינה זו המעות נחשבים כאילו נכס שיש בו עצמות מניבה פירות. רבי חנינא בן עקיבא.